צדוק אומר שבאמת יש מצווה מהתורה לאכול היום פירות. חידוש גדול. אומר את זה בשם הרבי מלובלין, החוזה מלובלין. למה? כי הוא אומר שמנהג ישראל תורה ממש. זה מצווה מהתורה. אומר, מנהג ישראל דינו. מה המנהג? לאכול פירות בט"ו בשבט. אז המנהג הזה הוא תורה ממש. זאת אומרת, עכשיו לפי החוזה מלובלין מקיימים מצווה ממש. ורב צדוק אומר שזה לא דווקא פירות ארץ ישראל אפילו. זה מקלקל קצת לכל הציינים. הוא אומר, זה לא דווקא פה. בכלל לאכול פירות בט"ו בשבט בארץ, בחוץ לארץ, זה מנהג שהוא תורה. למה? כאילו, מה הקשר? ועוד שמחים, אנשים שמחים, אוכלים פירות, כמו שהרב יעל אמר, המקובלים עושים איזה עניינים אפילו, אבל לא דווקא מקובלים. מהר"ם חגיז לפני 300 שנה אומר, עם ישראל רגילים לאכול פירות, הוא לא אומר דווקא מקובלים, זה מנהג ישראל לאכול פירות בט"ו בשבט. למה? מה מיוחד ביום הזה שאוכלים פירות ומרבים באכילת פירות ושמחים סביב הפירות? למה לא שמחים לאכול ירקות? אז אומר רב צדוק, קודם כל את הירקות נשים בצד. למה? כי אומר שלכאורה ירקות זה רק אחרי חטא אדם הראשון אוכלים. לא, לפני חטא אדם הראשון זה נגד כל הטבעונים, דרך אגב. טבעונים, מלא חסות וכאלה. אומר, כל הדברים האלה זה בגלל חטא אדם הראשון. אתה רואה, זה עוד יותר. אומר רב צדוק, זה לא המצאה שלו, חז"ל, מדרש מפורש, שלפני חטא אדם הראשון, מפרי העץ אשר בתוך הגן, אכול תאכל. זה פירות של העץ. היו צריכים לאכול רק פירות. ואחרי החטא מתחילים לאכול מעשב השדה, ואז המדרש אומר, אדם הראשון התחיל לפקוט, אמר, אני והחמור שלי אוכלים אותו דבר. אז הוא אומר, טוב, נו, תאכל לחם. האדם גם מייצר אוכל, לא רק אוכל ירקות. אז ירקות, לכן הוא אומר, בכלל החג הזה לא קשור לירקות. למה? כי כמו שהמשנה אומרת במסכת ראש השנה, ארבעה ראשי שנים הם, באחד בתשרי, ראש השנה לשנים ולשמיטים וליובלות, לנטיעה ולירקות. מה ראש השנה לירקות? שראש השנה זה הזמן שמבדיל בין הירקות שצמחו לפני ראש השנה ואחרי ראש השנה. לאיזה עניין? מעשר. אז כל מה שקובע אם אפשר לאכול את הירקות ואומר לעשר, זה בראש השנה, באחד בתשרי. ירקות לא מאוסרים אנחנו לא יכולים לאכול מדרבנן, אבל פירות לא מאוסרים אנחנו לא יכולים לאכול, תלוי איזה פירות, שבעת המינים, מדאורייתא. למה שמחים בט"ו בשבט? כי אנחנו יכולים לאכול פירות, כי אנחנו יודעים לאסר לפני ט"ו בשבט, אחרי ט"ו בשבט, יודעים לא לאסר מזה על זה. המעשר מתברר בט"ו בשבט. אז באמת השמחה על אכילת פירות בט"ו בשבט זה בגלל התרומות והמעשרות. זה בגלל שבט"ו בשבט אנחנו יודעים לאסר על פירות. אחרת לא היינו יודעים לאסר, ואז לא היינו יכולים לאכול, היה ספק. אז כל השמחה של אכילת הפירות נובעת מזה שאנחנו מאסרים את הפירות. ולמה זה כל כך משמח אותנו לאסר פירות? מה מיוחד במעשר? אז אומר המדרש בבראשית רבה, רב הונא מביא שהעולם הזה נברא בזכות שלושה דברים: חלה, מעשרות וביקורים. אומר, העולם נברא, אחד הדברים המשמעותיים שבגללם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה מעשרות. ובני ארץ ישראל, ככה מביא המדרש בראשית רבה פרשה י"א, בני הרצל חיים בזכות המעשרות. זאת אומרת, אם אנחנו חיים פה עכשיו, בזכות זה שאנחנו עושים מעשר. זה רציני כבר, זה מעשר דאורייתא, זה מעשר על פירות האילן. זאת אומרת, בזכות מה חיים אנשי ארץ ישראל, כן? בזכות המעשרות, ובזכות מה זה שאנחנו עושים שטויות, הקדוש ברוך הוא משאיר אותנו בחיים, בזכות מה אנחנו מתחטאים לפני המקום, בזכות המעשרות. מה הקשר? חוזרים בתשובה בזכות המעשרות, חיים בזכות המעשרות, והעולם נברא בזכות המעשרות. מה העניין בזה, כן? אומר הרי קנאתי בפרשת בראשית שהמעשר זה דבר מאוד מיוחד. יש במעשר איזו בחינה שכשאנחנו מעשרים דבר, אנחנו למעשה לוקחים את ה... לא יודע, את החומר הזה, את הרימונים האלה, אנחנו אומרים, ברימונים האלה יש נוכחות אלוקית. יש פה משהו ששייך לריבונו של עולם. אז יש תרומה לכהן, יש מעשר ללוי, ויש מעשר לישראל. איזה מעשר? רבה ואמר קודם, מעשר שני. זאת אומרת, במעשרות יש לנו כהן, לוי וישראל אוכלים. אבל מה כל אחד בדרגה שלו? ולמעשה כשאנחנו מעשרים, אנחנו יש פה חלק מהאוכל שאנחנו מייחדים עליו שם השם. אנחנו מייחדים עליו את רצון השם. ולכן המעשרות נקראים ראשית, כמו החלה, כמו הביקורים. מה זה הראשית? הראשית זה המפגש עם נקודת הרצון האלוקית. זה החוכמה, הכוח להבין את המה, את רצון השם. לכן המעשר, אומר הרי קנאתי, נקרא חוכמת השם, חוכמת אלוקים. וכשאנחנו מעשרים, אנחנו פוגשים את חוכמת השם, את רצון השם. ומרצון השם אנחנו יורדים לתוך המציאות החומרית. לפני חטא אדם הראשון זה הגיע עד פירות האילן. אחרי חטא אדם הראשון זה ירד אפילו לתוך עשב השדה, כאילו ירדנו למדרגת בהמה, נפלנו קומה. אז כבר שם אנחנו גם מגלים רצון השם, מעשרים גם ירקות, אבל זה כבר קשור לתשרי, תיקון חטא אדם הראשון. אבל כאן בט"ו בשבט, כן, גשמי שנה קודמת וגשמי השנה הבאה, בדיוק כאן זה הגבול, כאן אנחנו יודעים לעשר פירות האילן, ואנחנו מייחדים על זה את רצון השם. מה רצון השם? מה הרצון? מה השם רוצה? השם רוצה שנגלה את האין סוף בתוך הסוף, שנגלה את הטוב האלוקי בתוך המציאות הגשמית, שנגלה את הרצון הכי עליון של בריאת העולם בתוך המעשה היומיומי, בתוך האכילה, שזה הדבר הכי גשמי שיש לנו. האדם אוכל, זה כאילו להיות חיה, כאילו גם חיות אוכלות, אבל כשהאדם אוכל הוא מגלה בזה את רצון השם. כשאנחנו אוכלים אנחנו עושים טוב עצום. איזה טוב? שאנחנו בונים את הכלים כדי שיופיע בהם רצון. אתם אוכלים כדי להיות בריאים, כדי להיות חזקים, כדי שתוכלו לעשות טוב בעולם. אז קודם כל כשאתם מגלים רצון השם בתוך האכילה שלכם, אתם עושים דבר טוב. אבל קורה עוד דבר, הוא מסביר. כשאנחנו אוכלים פירות, אנחנו קודם כל מתחברים לתרומה. התרומה זה הדרגה שאנחנו הולכים לכהנים, הולכים כאילו למדרגה הכי גבוהה, ומשם דרך הלוי לישראל. ואז הוא אומר, זה נקרא חוכמת שלמה. המצב של האוכל שלנו כאן, המעשר הזה, הוא מחוכמת השם לחוכמת שלמה. מה זה חוכמת שלמה? מה חוכמת שלמה? זה המפגש עם נקודת החיות בתוך הדבר. יש חוכמת השם שזה עליון, אנחנו לוקחים משם את רצון השם ומגלים את זה בתוך נקודת האמונה בתוכנו, בתוך הנקודה של החיות האלוקית שמחיה את כל העולם הזה. עכשיו החוכמה או המפגש הזה עם החיות האלוקית שיש כאן, האדם יכול להפוך את הדרגה שלו לאותה דרגה עליונה. איך? על ידי זה שהוא הופך להיות איש חסד. הכהן הוא איש חסד. העולם הזה נברא כדי לגלות חסד אלוקי. איך אתם הופכים להיות אנשי חסד? על ידי זה שאתם לוקחים את האוכל שלכם ונותנים למישהו אחר. זה גמילות חסד. זה לקחת אוכל שלנו ולתת לכהן ולתת ללוי ולתת לעני מישראל. זאת אומרת, אנחנו הופכים בעצם את המדרגה הזאת שכאילו הייתה הכי נמוכה בגילוי האלוקי, ומחזירים אותה לדרגה הכי גבוהה לעומת המדרגה הבאה. זאת אומרת, נגיד אדם מישראל יש לו אוכל, הוא כל הכבוד לו, עכשיו הוא נותן לעני, אז הוא הופך להיות המשפיע לעני. כמו שהשם משפיע לנו, האדם משפיע לעני. ואז יוצא שבנקודת האמונה עכשיו מתחברות שתי בחינות של רצון השם. רצון השם העליון מופיע בדרגה שלנו, ואז כשאנחנו נותנים לאחרים, אנחנו הופכים להיות ממש צינור לרצון האלוקי לגמרי. אנחנו עשה רצונו כרצונך לגמרי. אתה פשוט מגלה רצון השם בחיים שלך. אתה הופך להיות טוב אלוקי שזורם לעולם. חזל קוראים לזה אבא יסד ברטה. אבא זה כמו המדרגה הזאת העליונה, משפיע שפע לבת. מי זה הבת? כנסת ישראל. מי זה הבת? זה האמונה, הנקודה הפנימית של החיות האלוקית שלנו. ברגע שאדם מתחיל לעשות טוב בעולם, נקודת האמונה הזאת הופכת להיות הדרגה הכי גבוהה. הוא הופך להיות ממש כלי קיבול שדרכו מופיע רצון השם. הוא כבר לא רק כלי, הוא כבר צינור. ולכן המעשר שאנחנו מעשרים לוקח אותנו להיות אנשים בדרגה הרבה יותר עליונה. בדרגה הרבה יותר גבוהה. ועל ידי זה למעשה אנחנו שמחים. כי מה זה שמחה? שמחה זה התפשטות הנשמה באיברים. זה גילוי רצון השם בתוך היכולות שלנו. זה גילוי הרצון האלוקי, האידיאלי, העליון, בתוך החיים. כשאדם עושה את מה שהנשמה שלו רוצה, את מה שהרצון האמיתי שלו רוצה, הוא שמח. כשאנחנו מעשרים, אנחנו שמחים. לאכול פירות בט"ו בשבט, זה מאוד משמח. אנחנו באמת צריכים לשמוח, והאמת שזה לא כל כך קשה. אנחנו באמת שמחים. אומר המהר"ל, מה אפשר לתת לכם? אומר המהר"ל שלמעשה כשאנחנו נותנים ביקורים ומעשרות ותרומה, אנחנו תודה, ישר כוח, אנחנו למעשה הופכים להיות באמת חלק מאיזו תנועה עליונה מהמדרגה של האחדות הפשוטה. זה הביקורים. ביקורים זה כל פרי לעצמו. אתה יורד לשדה, אין לך פירות בכלל, יש רק איזה תאנה אחת על העץ, ביקורים. אין יותר, זה ביקורים. אחד. אחרי זה יש מעשרות. המעשרות יש לך כמה דברים, ואתה לוקח אחד מעשר. זה כבר, הוא אומר, זה מורכבים. זה כבר לא רק אחד, זה כבר כמה, זאת אומרת, הרצון האלוקי לא מגלה רק באחד, בנקודה, אלא הוא מתגלה בקבוצה. ואחרי זה, זה הופך להיות משהו שהוא לגמרי מאוחד. לחם, בצק. בצק אתה לוקח כל החומרים, מרבב, מי זה האחד, מי זה השניים, אתה לא יודע. זה נקודה וקו, ואם תרצו פרצוף שלם, אחדות גמורה. אומר המהר"ל, העולם נברא בגלל זה, כדי להוביל את האדם מנקודה דרך הביחד, הביחד שהוא סוג של שותפות, עד לאחדות גמורה. וזאת המשימה שלנו. ולכן נברא העולם, כדי לגלות איך הפרטים מתאחדים, איך רשות הרבים הופך להיות רשות היחיד, איך כל אחד חי לעצמו ולאט לאט מתאחדים והופכים להיות משפחה ושכנים ושבט ואומה וכל האנושות וכל העולם. כן, אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, שגורם לכל העולם להיות אחד. אז כשאנחנו פוגשים את המציאות הזו, אנחנו מגיעים לאיזה מין מצב שאנחנו באמת הופכים להיות צינורות לרצון השם, להטבה האלוקית. לכן זה לא פלא שהמשכן, ממה הוא נבנה? מתרומות. ויקחו לי תרומה. אם יקחו תרומה, יקחו לי, אז ושכנתי בתוכם. רוצים שהשם ישכון בתוככם? תנו תרומה. כאילו זה עם של שנוררים. כאילו אפילו את בית המקדש בונים מנדבנות. תלכו תעבדו ותבנו. לא, כל אחד צריך לנדב קצת, ואחרי זה גם את הקורבנות צריך לתת נדבות. למה? זה לכתחילה, כדי להתרגל להטיב, כדי להתרגל לתת לכלל. אנחנו לא אגואיסטים, אני לוקח לעצמי, זה שלי. לא, אם אני מקבל זה כדי לתת. ולכן בית המקדש נבנה מתוך תרומות. לא רוצים איזה מיליונר שיבנה לנו את בית המקדש. אם היום יבוא מיליונר, אני רוצה לבנות לכם, לא, אל תבנה. אנחנו רוצים שכל עם ישראל יתרום תרומות כדי לבנות את בית המקדש. בית המקדש נבנה מהטוב לב של כל יהודי ויהודי, כן? זה לא, אומר הרב במאפתא, זה לא שהבורא זקוק חס ושלום לאיזה נדבה, לסעד, לבניין המשכן. ממש לא. אלא על ידי זה שאנחנו נותנים, אנחנו דבקים בבורא, והשם דבק בנו. ולכן, כשאנחנו נותנים מעשר, אנחנו גורמים ממש להשראת שכינה. כשאדם מבין, אומר השפת אמת, שכל דבר במציאות הוא מגלה את הרצון האלוקי, זה עניינם של התרומה והמעשר, והוא זוכה מיד להיות מקדש להשם. ולכן האדם צריך לברר השראת שכינה בכל דבר. אנחנו עכשיו אוכלים השראת שכינה. זה מה שיש פה, זה שמחה עצומה. מי ששם לב לזה, זה שמחה עצומה. עכשיו בט"ו בשבט זה הרגע שמאפשר לנו לעשר, ולכן כשאנחנו אוכלים בט"ו בשבט אנחנו בעצם פוגשים את הנקודה הזו שבה אנחנו יכולים לאכול מתוך השראת שכינה, לעשר, כן? ולכן מי שרוצה באמת שהשם ידור בתוכו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה מתחיל בזה שאנחנו מפרישים משלנו לכהן, ללוי, לעני, ואז אנחנו יכולים גם לאכול מעשר שני. מעשר שני זה אומר אנחנו אוכלים בקדושה, בטהרה, בירושלים את האוכל שלנו. זה דבר שאנחנו לא מבינים אותו אפילו. כל עם ישראל באים לירושלים כדי לאכול ארוחת בוקר ולסוע הביתה. עושים פיקניק בירושלים, מבינים? לוקחים אוכל, באים לירושלים, עושים פיקניק, חפלה כל המשפחה, חוזרים הביתה לאילת. מה? כדי לאכול בקדושה ובטהרה את האוכל הרגיל, כן? אז המציאות הזו של המעשרות בכלל, זו מציאות שאנחנו צריכים להתרגל, להתייחס לפחות לכל האוכל שלנו ככה. בימינו זה קצת בעיה, כי יש לנו שפע כזה של טוב, שכמעט כל מה שאתם קונים זה כבר מאוסר. כשהייתי ילד, לא היה שום דבר מאוסר. לא היה מושג כזה בכלל. הייתי הולך עם אבא שלי לשוק, לא משנה אם זה היה בפתח תיקה, שגם בפתח תיקה, אבל בירושלים, קונים סלים מלאים, באים הביתה, פורסים את הכל ומתחילים לעשר. עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, מה מסרים על מה, מה לא מסרים. היה צריך לברר אם אפשר לה... אולי הפירות מעורבבים וזה מלפני וזה מאחרי. כל הלכות תרומות ומעשרות היה עליכם. היום אני חושב שאתם הולכים לאושר עד, לרמי לוי, לא יודע, לענות ביטן, הכל בהשגחה מאוסה, אתם כבר לא יודעים לעשה. אז לפחות צריך להבין מה זה. אתם אוכלים אוכל מאוסר, אתם יודעים מה זה? זה כמו שאוכלים אוכל בשר שנמלח והוכשר. מי זוכר? כי אנחנו היינו ילדים, קוראים תרנגולת, מורטים לה את הנוצות, פותחים, בודקים שהכל בסדר, מולכים, מי שקצת מבוגר זוכר את זה בטח. היום מי מכיר את זה? אתה הולך, קונה אוף מוכשר, מוכן, מי יודע להמליח אוף בשר, מי עושה את זה בכלל? אז זה רוב שפע, כי היום ברוך השם עם ישראל כבר כאלה צדיקים שמלאכתם נעשית על ידי אחרים. אז צד שני, מדי פעם כדאי להתאמן, לגדל בגינה איזה עץ, לקטוף כמה לימונים, לעשר, לגדל קצת ירקות, פירות, לעשר, לעשות את זה כדי להיות בתוך העוצמה הנפשית הזאת שאנחנו עושים מעשר. אנחנו לא רק זוכרים שיש דבר כזה. יושבי ארץ ישראל חיים בזכות המעשרות, כי ארץ ישראל כל עניינה עיני השם אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה. יש פה השראת שכינה מיוחדת, שזה בדיוק הנקודה של המעשרות. אז כשעם ישראל בארץ ישראל נותן מעשר, זה מה שמחיה אותו, זה מה שמאפשר את הופעת השראת השכינה בארץ. בחוץ לארץ, שאין כל כך השראת שכינה, חיים בזכות התורה. מעניין, נכון? אתם צריכים ללמוד תורה כדי שיהיה להם השראת שכינה קצת. הם שואלים את רבי יוחנן, במה זוכים אלה לחיות שם בחוץ לארץ? הם כולם צריכים למות בגיל צעיר. שהם נמצאים בבתי כנסיות ובתי מדרשות. לומדים תורה וזה, זה מחזיק אותם. אחרת הם היו מתים. בארץ, זה משהו מאוד גשמי. אוכלים, מעשרים, זה מה שמחזיק אותנו. ולכן המעשר הוא קודם כל השראת שכינה. עכשיו, למה זה דווקא אחד מעשר מעשר? אז כמובן שיש בחינות של תרומה, יש לנו עין יפה, עין בינונית, עין רע, כל דבר הוא מיוחד שם. אבל למה אחד מעשר? במהות של המעשר זה אחד מעשר, כי באמת כל העולם הזה בנוי מיחידות של עשר. מה הכוונה? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא קודם כל עשר בחינות שאין מחיות את המציאות. והנקודה שאיתה אנחנו נפגשים כאן בעולם, בזכות זה האננס זה חי, זה כאילו הנקודה העשירית שפה בפנים. יש כאילו תשע בחינות שלא פה בפנים, ויש נקודה עשירית שהיא פה בפנים. זאת אומרת, החיות האלוקית שיש בתוך החומר זה עשירית מתוך העשר האלה. ולכן כשאנחנו רוצים לקחת מעשר, אנחנו רואים פה יש חיות אלוקית אחד מעשר. כן, אז פעם אחרת צריך יהיה ללמוד מה זה כל העשר האלה. אני חושב שפעם דיברנו קצת לפי המהר"ל מה זה המספרים, אז אני לא רוצה להלאות אתכם. על כל פנים, המציאות הזו יוצרת את השלם הזה של גוף עם נשמה, של מציאות גשמית שבתוכה מופיע רצון השם. אם אנחנו מבינים את הדברים האלה, אז אנחנו מבינים באמת שהבחינה הזאת של הכהן, הלוי והישראל, שהם מככבים במעשרות שלנו, אומר החתם סופר, הם בחינה של כלי קיבול לרצון השם. לכן הוא אומר, מה זה כלי? ראשי תיבות, כהן לוי ישראל. אתם רוצים שיהיה כלי קיבול לרצון השם, כלי מחזיק ברכה? אומר החתם סופר על מסכת שבועות, זה כהן לוי ישראל, זה הבחינה של נשמה, רוח ונפש. אם אנחנו רוצים שרצון השם יופיע דרך בית המקדש, ירושלים וארץ ישראל, כהן, לוי וישראל, ואצלנו באישיות נשמה, רוח ונפש, צריך לעשר מעשרות. אז ט"ו בשבט זה הרגע להתבונן רגע על הנקודה הזו, שאנחנו בעצם עסוקים כל הזמן בלאכול תמרים ולחשוב שהתמר הזה חי מכוח של רצון אלוקי שיהיה פה תמר. והרצון האלוקי של כל חלקיק בעולם זה כדי שכל חלקיק יעשה איזה טוב בעולם. התמר הזה אמור לעשות פה איזה טוב. הטוב שהוא עושה זה שהוא מעניק לי חיים כביכול, כן? או יותר נכון, החיים האלוקיים שבו מחיים אותי. אז תאסר, תיפגש עם הרצון האלוקי. יש דבר שהוא קצת דומה למעשר שעושים כל יום, כל הזמן, איך זה נקרא? ברכה. אתה מברך, ברוך אתה השם, בורא פרי העץ. פה יש רצון אלוקי שמחיה את הדבר הזה. שים לב לפני שאתה אוכל. בסדר? אם לא, אתה גונב, גוזל את הקדוש ברוך הוא ואת כנסת ישראל. אתה כביכול אוכל בלי להיפגש עם ריבונו של עולם. אבל לפני הברכה אנחנו מעשרים. ולכן כל שנה, ככה מביא בעל אוהב ישראל, יש איזה חנתה של הפרי. אתם יודעים מה זה החנתה? זה כשהפרי מתחיל להיווצר, הדבר הראשון, הדבר הראשון זה יש פרח, וכשהפרח נופל מופיע שם איזה פרי קטנצ'יק, זה החנתה. אז כל מה שחונת לפני ט"ו בשבט או אחרי ט"ו בשבט, זה הרגע שבו אנחנו יודעים להבחין אם צריך להסר מהפירות של לפני ט"ו בשבט על הפירות של לפני ט"ו בשבט, והפירות של אחרי ט"ו בשבט על הפירות של אחרי ט"ו בשבט. אז הרגע של החנתה זה רגע הופעת הפרי, זה רגע מאוד חשוב. אז אומר בעל אוהב ישראל שגם בנשמה שלנו, באישיות שלנו, יש חנתה. אנחנו כל שנה חונטים. מה הכוונה? כל שנה, כל יהודי עולה קומה. ויש להבדיל בין הפירות שלפני ט"ו בשבט לחנתה שאחרי ט"ו בשבט. מה הכוונה? הוא אומר, הנשמות של עם ישראל תלויים ברוב גשמי שנה, ולא מעשרים משנה זו על שנה אחרת. כל שנה יש לנו משימה מיוחדת. כל שנה היא משונה, היא שונה מקודמתה. כל שנה אנחנו צריכים גשם חדש, חיות אלוקית אחרת מחיה אותנו כל שנה. הגשם הוא הביטוי לזה שיש איזה משהו שיורד מלמעלה ואנחנו אוספים בכלים ושותים. יש שפע אלוקי שיורד אלינו כל הזמן, והשפע הזה שונה בין לפני ט"ו בשבט לאחרי ט"ו בשבט. לכן ט"ו בשבט הוא זמן רציני. אנחנו רגילים לחשוב רק על ראש השנה, יום כיפור, סוכות, זה חשוב, כן? זה משהו עוצמתי מאוד שם. החידושי תורה שלנו, עוצמת הלימוד שלנו, אומר הרב במאפתא, תלויה בט"ו בשבט, לא בראש השנה. אז לכן כשאנחנו עכשיו הגענו לט"ו בשבט, זה אומר ממחר אתם עולים קומה, אתם, יש כאן חנתה של השנה החדשה, אתם מתחילים לבנות את הפירות החדשים, את החידושי תורה החדשים שלכם, ולכן זה כוחות חדשים לשנה הקרובה. אז אנחנו רוצים להתחבר למעשה למציאות הזו שבה אנחנו פוגשים את הרצון האלוקי שמחיה אותנו ומחדש אותנו כל הזמן. בעזרת השם אנחנו מתפללים, מייחלים, שבאמת כמו שרב אברהם אמר, אנחנו נזכה לזה שבית המקדש ייבנה, יהיו כהנים שנוכל לתת להם בעין יפה, ולווים שיזדקקו לזה שניתן להם מעשרות, כי הם לא יוכלו לחיות בלי זה, והם יצטרכו לשיר בבית המקדש ולהיות שוערים שם. וטוב, כנראה שיהיו עניים, עד כמה שזה לא נעים שיצטרכו לתת להם, בסדר, ונוכל לאכול מעשר שני בקדושה ובטהרה. זה עולם אחר לגמרי. היחס שלנו לאוכל ישתנה לגמרי. היום אוכלים, אין מה להגיד, זה טעים, זה צריך להיות טעים, זה בסדר, כן? אבל אנחנו לא מרגישים כל כך את הקדושה שיש באוכל. זאת אומרת, אם מישהו מכם מרגיש קדושה באוכל, הוא באמת בעל דרגה. בא מעשר ומזכיר לנו, תזכרו, יש קדושה באוכל, יש קדושה בגוף, יש קדושה בחיים. רק לשים לב לזה, וזה כבר פועל עלינו. ט"ו בשבט שמח.